יואו, מה קורה? כאן יובל, ואני מקליט היום פרק לבד. אורן נח, מגיע לו לנוח קצת. גם אנחנו, אני כאילו פשוט בלוז די צפוף השבוע, והיום, יום שני בערב, זה בעצם הזמן היחיד שמתאפשר לי להקליט, ואורן ספציפית היום לא הכי הסתדר לו. ולא הצלחתי למצוא מישהו אחר להקליט איתו, ופשוט אמרתי, יאללה, יש לי פשוט מלא מחשבות שאני צריך לשחרר ולהוציא לעולם. כי באמת, יש לנו סדרה, יש פאקינג סדרת גמר מותחת ברמה גבוהה, יש גם רגעים של רמה נמוכה, היה כמה פוזיישנים הלילה שאמרתי, כאילו, רגע, זה הפיינלס, כאילו, או זה מיסוויץ' כזה של איזה בלבול של KCP ומייקל פורטר ג'וניור, ואתה אומר, מה, זה לא מתאים? אבל היה גם כמה פוזיישנים שהרגשת את האינטנסיביות של הפיינלס, ואתה יודעים, ג'ימי בטלר חוטף ליוקיץ' בצד אחד, ורץ למתפרצת, ו-KCP בא וחוטף לו, כאילו, ומוציא את הכדור, זה... דברים שכשהסטייקס הם גדולים, אז פתאום מרגישים אותם. אז כיף, כאילו אני לא ציפיתי שזה מה שיקרה, אבל זה קרה, כאילו לא, אני חושב שזה בגדול הכותרת שאפשר לתת לכל הפלייאוף הזה, מבחינת מיאמי, שאנחנו, אתם יודעים, לא רק אנחנו, אבל מלא אנשים שכאילו מתיימרים להבין בספורט ובכדורסל. וב-NBA ספציפית, ועולים ומקשקשים פה במשך שעות, לא מצליחים להסביר את זה. זאת אומרת, לא יכלנו לצפות את זה. גם בזמן שזה קרה, לא האמנו לזה. זאת אומרת, אני דיברתי עם כמה וכמה אנשים כשמיאמי הובילו 3-1 למילווקי, שאמרו לי, לא, עזוב, זה 4-3 למילווקי. ואני לא חשבתי ככה, בשלב הזה כבר לא חשבתי ככה, אבל לא חשבתי שהם יגיעו לפיינלס, ולא חשבתי שהם יהיו תחרותיים בפיינלס. גם כשראיתי את הסדרה הקודמת בין בוסטון למיאמי, אז אמרתי, בסדר, לא משנה מתעלה פה, זה סוויפ קל, כאילו לדנבר, או 4-1 קל לדנבר, כי דנבר רמה אחת מקצועית גבוהה, טובה יותר, מוכשרת יותר ממיאמי, ומול בוסטון, הם הרבה יותר קשוחים מהם, הרבה יותר חזקים מנטלית מהם, וגם יהיה להם את השחקן הכי טוב בעל המגרש. בכל אחת מהסדרות האלה. ואנחנו באחת-אחת. ומיאמי חוזרים עכשיו למיאמי. והם זה יכול ללכת רחוק מאוד הסדרה הזאת. כאילו זה יכול ללכת לשישה משחקים, וזה יכול ללכת גם לשבעה משחקים בסיטואציות מסוימות. וכן, מיאמי עשו את שלהם במשחק הזה. הם היו צריכים ערב היסטורי כדי לעשות את זה, אבל מצד שני הם עושים מנפקים ערבים כאלה כל משחק שלישי, זאת אומרת, הנט רייטינג שלהם לפי קלין דגלס היה 129.1, שזה מלא. כאילו, אין לי דרך להסביר כמה זה מלא, זה פשוט כאילו הרבה יותר מהתקפה הכי טובה בליגה. והרבע האחרון היה בכלל, אז היה התקפית אחת גדולה. אבל עוד לפני שנגיע לרבע האחרון, איך בכלל מיאמי הגיעו לשם? כי זה היה משחק עם הרבה תהפוכות, והאמת, הבלתי ניתנת להכחשה של הסדרה הזאת, אני חושב שמיאמי, שאריק ספולסטרה הכיר בה כבר מאוד מאוד מהר, זה שאין לו מה לעשות נגד יוקיץ'. זאת אומרת, אין להם פתרון ליוקיץ', בהם לא מספיק פיזי בשביל לשמור עליו אחד על אחד, קודי זלר נראה מולו כמו קונוס גבוה מאוד, כל דבר אחר הוא דאבל טים, הוא מפרק אותך, כל דבר אחר הוא גם אזורית, כאילו זה פתרון שהם עושים אותו. אני לא חושב שהם באמת מאמינים שהוא יפתור את שהוא פתרון נגדו, זה פשוט כדי שהוא יראה עוד מבט, כדי שהוא לא ירגיש בנוח בשום סיטואציה. זה לא כי באמת יש איזושהי הגנה אזורית, איזה סגנון מסוים של הגנה אזורית שבאמת יכול לעצור את יוקיץ' ודנבר. אין. פשוט זה שהוא לא מקבל כל פעם את אותו קוורג' והוא לא מפתח איזושהי נוחות עם ההגנה, זה הערך של האזורית בעיניי, האזורית הספציפית הזאת של מיאמי. ואני חושב שספולסטרה די שחרר ואמר, סבבה, אין לי מה לעשות נגדו, אבל אני אעצור את, קודם כל, אבל אני אעצור את כל השאר. זאת אומרת, בשביל זה הוא הכניס את קווין לאב, שככה זה מזער את היתרון, יתרון הסייט של הנגץ, וקודם כל פגע באפקטיביות של אירון גורדון. גורדון קלה 14 נקודות בצבע, במשחק אחד עלה לו קלה רק 6. וזה גם שחרר את ג'ימי בטלר להטריד את ג'מאל מרי. ובטלר לא היה לו משחק מדהים התקפית, אבל לגנתית הוא היה שם, והזכיר לי את הסדרות של הבולס מול מיאמי עם לברון, ב-2014 כזה, 2015, שג'ימי בטלר היה משחק 48 דקות, ושומר על לברון בצד אחד, ומחזיק את התקפה בצד שני. מן הסתם הוא הרבה יותר טוב עכשיו, אבל הוא לקח לעצמו את המשימה של ג'מאל מרי, שהיא משימה לא קלה, וזה הוביל למשחק הכי חלה של מרי. אז לא יודע, מה זה חצי גמר האזורי לפחות, כאילו בגמר המערב הוא לא התקשה, הוא היה מעולה. והלילה היה לו קשה. זאת אומרת, הוא עדיין היה מעולה, הוא קלה את השתי שלשות האלה בסוף, ומסר 10 אסיסטים, והיה לו כמה סלים גם של היט-שקס כאלה, כאחד מול בהם, עם איזה סבסוב כזה, שסל מרי טיפוסי כזה. אבל זה היה המשחק הכי חלה שלו, לפחות מאז הסדרה מול פיניקס. אבל דנבר יכולים לשרוד. כאילו, זה היה כאילו הדברים שמיאמי עשו אקטיבית כדי טיפה לשנות את התמונה. תכף נגיע גם להתקפה שלהם. אבל הנגץ יכולים לשרוד משחק בינוני של מרי. כי יש להם את יוקיץ', ויוקיץ' באמת הוא, כמו שאמרנו מקודם, אין להם מה לעשות איתו. הוא קולה 34 נקודות בשני המשחקים הראשונים, הוא קולה 34 נקודות ב-60% מהשדה, ב-10 זריקות עונשין למשחק. זו דומיננטיות כאילו שאין מה לעשות איתה. וזה גם למה אני מאמין שדנבר בסופו של דבר will prevail, כי יש להם את השחקן by far הכי טוב בסדרה. אבל הם לא יכולים לשרוד גם משחק בינוני של מרי, וגם משחק נוראי של מייקל פורטר ג'וניור, וגם של קנטביוס קולדוול פופ. כאילו, שניהם היו מאוד מאוד חלשים, והשילוב של שניהם היה מאוד מאוד חלש בהגנה. מייקל פורטר ג'וניור היה לו כמה ברין פארטס בהגנה, היה לו גם את זה רץ בטוויטר, כאילו, ממש בהתחלה של המשחק, היה לו איזו זריקה שהוא במיד ריינג', ששני אנשים זורקים עליו, ויוקיץ' ומרי עומדים מתחת לסל פנויים, והוא פשוט לא רואה אותם. הוא צריך להתבגר, והפלייאוף הזה, דיברנו על זה, אני ואורן, לפני הסדרה מול הלייקרס, שזאת סדרה מאוד מאוד חשובה מבחינת הארק, הקרייר ארק של מייקל פורטר ג'וניור, והוא דליברד, הוא נתן אחלה סדרה, גם ריבאונדים, גם הגנתית, היה הרבה יותר מודע הגנתית. אחד הדברים שפספסתם בפרק הגנוז עם ציפי, שזה ממש בסה שהוא נגזר, כי זה היה ממש אחלה פרק, עם ציפי שמילוביץ שקלטנו שבוע שעבר, אז אורן דיבר על מייקל פורטר ג'וניור, ואמר שהוא, יש רגעים שבהם הוא לא מודע בהגנה, ואז ציפי אמרה לו, זה דרך ממש דיפלומטית להגיד שהוא טמבל. אז כן, אז פתאום הטמבליות חזרה, ופתאום זה כמו ילד שאתה יודע שיש לו הרבה פוטנציאל, פתאום הוא מממש אותו, ואז הוא חווה רגרסיה, ועוד פעם הוא חוזר לעשות שטויות במחורה של הכיתה. ככה זה הרגיש מייקל פורטר ג'וניור. כי אם הוא טוב, אין באמת מה לעשות נגדם. אם מייקל פורטר ג'וניור טוב, הוא חם, הוא קולע שלשות, הוא אינגייג' בהגנה, אין כל כך מה לעשות נגד דנבר, זה יותר מדי סייז ויותר מדי כישרון, אבל אם הוא משחק ככה, אז זה פותח את הדלת. כי אז הסייז הרבה, יותר, הרבה פחות משמעותי, כי מי שעולה מהספסל זה ברוס בראון, והשאלה עכשיו גם איך מייק מלון ינהל את זה, כי זה אירוע, זה פעם ראשונה שמייקל פורטר ג'וניור נמצא בסיטואציה הזאת, ובאמת היה לו כמה, כאילו עכשיו הוא הולך להיות סינגל דאוט באינטרנט ב-48 שעות הקרובות, יהיו הרבה מאוד ברייקדאונים, והרבה מאוד, לא יודע, ביבול ברייקדאון וסינגל בסקטבול, יעשו סרטונים ויראו שמייקל פורטר ג'וניור פשוט חלם. היה הרבה מאוד רגעים שהוא פשוט חלם, וזה לא מתאים לרמה הזאת, והוא יהיה פוקוס לקראת משחק מספר 3. גם זה שהוציא אותו מהחמישייה בסוף המשחק, ומייק מלון ממש הרגשת שהוא כאילו כועס עליו, או מה שזה לא יהיה. וזאת שאלה איך הם ינהלו את זה, ואיך הוא יבוא למשחק מספר 3. אני חושב שזה יהיה אינדיקטור מאוד מאוד טוב, לאם אנחנו הולכים לחמישה משחקים, או אם זה הולך להיות סדרה ארוכה. כי אם עכשיו מייקל פורטר ג'וניור ייכנס לאיזשהו סלאמפ, אז יהיה לדנבר יותר קשה לנצח את הסדרה הזאת. אני עדיין חושב שהם יהיו יפתיע אותי אם הם לא ינצחו את הסדרה הזאת. שוב, כי יוקיץ' הוא פשוט בי פאר השחקן הכי טוב בסדרה. ותכף נגיע גם למה הוא צריך לעשות. אבל מייקל פורטר ג'וניור, זה רגע מאוד מאוד חשוב. אמנם לא השחקן הכי חשוב בסדרה הזאת, אבל המשמעות שלו, אם הוא, כאילו, הפשוט התנדתיות במשחק שלו היא כזאת, שהוא יכול להיות ממש ממש מזיק. יש שחקנים שכשהם לא טובים, אז הם לא טובים, אבל זה לא פוגע בסיכוי של הקבוצה לנצח במשחק. אתם מבינים? כאילו, KCP נגיד, הוא לא טוב, נגיד הלילה הוא לא היה טוב, אבל זה הורגש יותר בגלל מייקל פורטר ג'וניור. זאת אומרת, זה היה, פתאום אמרת, אם גם מייקל פורטר ג'וניור כל כך לא טוב, וגם KCP כל כך לא טוב, אז זה כבר נהיה משמעותי. אבל אם רק KCP היה לא טוב, KCP סיים איזה 6 נקודות או משהו כזה, והיה לו כמה עבירות מאוד 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 מכריעות ומטופשות ל3 נקודות, קרה פעמיים, הפעם השנייה עם לאורי היה ממש כאילו לא קול. אבל בגלל שמייקל פורטר ג'וניור היה כל כך גרוע, אז אתה אומר, אם שניהם נשחקים ככה, אתה לא יכול באמת לנצח. וזה מבחן מאוד מאוד גדול למייק מלון, איך הוא מביא, באיזה מצב מנטלי הוא מביא את מייקל פורטר ג'וניור למשחק 3, כי הם צריכים אותו, וזה יהיה מעניין. כאילו, זה לא מבחן ש... כאילו, בכל מבחן טקטי, שמייק מלון נבחן בו, נבדק בו בפלי אוף הזה, הוא עמד בו. זאת אומרת, הוא ידע להגיב לסייז של הלייקרס, הוא ידע להגיב, בין אם זה הוא או בין אם זה יוקיץ', אתם יודעים, זה קצת קשה להפריד, כי זה תמיד סימביוזה, אבל הוא בסופו של דבר המנהל של המערכת הזאת, והוא בנה מערכת שמצליחה להחביא את יוקיץ' יחסית טוב, מיימי מצליחה לשבש את זה קצת, אבל יוקיץ' הוא בעיקרון שחקן הגנה בעייתי לבנות סביבו הגנה, והם מצליחים לעשות את זה, מגיע לו הרבה קרדיט על זה. עכשיו מגיע המבחן שהוא ברמת הטלנט מנג'מנט או ניהול אגואים, כי איך אתה מצליח להחזיר את מייקל פורטר ג'וניור למה שהוא היה בסדרה הקודמת, למה שהוא היה בסדרה מול הלייקרס, שהוא היה מחויב, שהוא היה... הרגשת אותו בפוזשנים. היה לילה איזשהו פוזשן, נראה לי זה היה פוזשן של ג'ימי בטלר דרך מחוץ לקווים, שלא שרקו. היה כמה שריקות הלילה שכאילו הלכו לטובת מיאמי, זאת אחת מהם. ואז הוא עשה קיק אאוט לגייב וינסנט. עכשיו, ג'ימי בטלר חדר לסל, עכשיו דנבר כל הלילה עשו אובר הלפה ג'ימי בטלר, ותכף נדבר על מה הם יכולים לעשות אחרת. אבל מייקל פורטר ג'וניור אפילו לא עשה אובר הלפ, הוא פשוט היה שם, הוא אפילו לא הפריע לג'ימי בטלר למסור את הכדור או ניסה להיות באיזשהו נתיב מסירה, הוא פשוט עמד איפשהו בנו מנס לנד, וגייב וינסנט פשוט היה פנוי בחצי פינה, ובטלר נתן לו את הכדור לשלשה, וזאת השלשה לפי דעתי שגם העלתה אותם ליתרון ראשון. אז זה בעיניי הסיפור שלקראת משחק מספר 3 מבחינת דנבר, כי אני חושב שמקצועית הם צריכים, יש להם את הכלים לנצח את מיאמי. זאת אומרת, אני חושב שהאופציות להמשך הסדרה הם שדנבר משייטת ל-4-1. אני חושב שזה עדיין סביר מאוד שזה יקרה. שוב, כי יוקיץ' הוא בי פאר השחקן הכי טוב בסדרה. אתם יודעים, הלילה היה להם מייקל פורטר ג'וניור במשחק חלש, KCP במשחק חלש, מרי במשחק בינוני. יוקיץ' עדיין לא... אימץ את הזהות שלו כסקורר, אני מרגיש. כאילו, אני חושב שזה היה משחק של, אוקיי, אני צריך לקלוע, אז סבבה, אני אקלע. כאילו, ברבע השלישי זה הרגיש ככה. ואם הוא בא עם המיינדסט הזה מהרגע הראשון, אז יכול להיות שהמשחק נראה אחרת. הוא טוב מאוד בלקחת את מה שהגנה נותנת לו, אבל הוא הרבה יותר, באחד הפרקים הקודמים דיברנו על זה שאין לו go-to-move קלאסי, אבל כן, הרצון שלו למסור, אני מרגיש שהוא יותר גדול מהרצון שלו לקלוע. אבל אני חושב שברמות האלה, יכול להיות שמיאמי היא הגנה כזאת, שתכריח אותו בעצם, היא הגנה כזאת ורסטילית וכזאת דינמית, שהיא תכריח אותו להגיד, אוקיי, הם לא נותנים לי כלום, או שמה שהם נותנים לי בפוזיישן הבא הם כבר לא נותנים לי, ואז נורא קשה לי לצפות מה הם יתנו לי, אני פשוט אלך ליתרון היחסי שתמיד יש לי אותו, שזה פשוט לקחת את בהם לטבעת. והלילה הוא עשה את זה כמה פעמים, ואין למיאמי מה לעשות. כאילו, אם הם לא מביאים עזרה, והם לא רוצים להביא עזרה הרי, אז, כי אז הוא פותח את כל משחק המסירה שלו, אז בעצם אין להם כל כך מה לעשות. ספולסטרה קצת ניסה להתנער מהשאלה הזאת של רמון השלבון במסיבת עיתונאים, שהוא אמר, זה ל-untrained eyes, זה נראה כאילו אנחנו מנסים להפוך אותו לסקורר. ברור שיש עוד הרבה ליירים מעבר לזה, וכאילו איך הם עושים את זה, והם לא רק עוצרים אותו כסקורר, הם גם עוצרים את ה... הרי זה לא שהכל נע סביב יוקיץ', יש גם המון מהלכים בין מרי לבין KCP לצורך העניין, שהם עושים איזשהו פלר סקרין כזה בצד השני של המגרש, גם את זה מה הם יוצרים. כאילו זה לא רק מנסים לעצור את יוקיץ', הם גם עוצרים את האקשנס מסביב ליוקיץ', כדי שלא יפתחו עוד הזדמנויות שהוא יוכל לנצל. אז בסופו של דבר, אבל אם אנחנו מפשטים את זה, זה באמת הם מנסים להפוך אותו לסקורר. הם כאילו, הם מנסים לסגור את כל האופציות שנותרו, ואז מכריחים אותו לחזור ליתרון היחסי, הבסיסי שיש לו, שזה הלואו פוסט סקורינג שלו על בהם. ואני לא יודע, אני חושב שיוקיץ' צריך טיפה להגיד לעצמו, אוקיי, אני יודע שאני רוצה למסור, אני יודע שאני רוצה להיות כאילו, לערב את כולם, אבל יכול להיות שאני צריך להיכנס למוד הזה יותר מוקדם. יכול להיות שאני צריך להיכנס כבר ב, לא יודע, אמצע הרבע הראשון, להגיד, הלילה הוא קצת עשה את זה מההתחלה, אבל זה לא היה קונסיסטנטי לאורך כל המשחק. ואני חושב שזה המוד כנראה שהוא יצטרך להיכנס, אבל לפחות באחד המשחקים, כי בטוח יהיה גם איזה משחק שדנבר פשוט תקלעו טוב משלוש, אתם יודעים, כל הזרקות ייכנסו להם, יהיה להם משחק של איזה 40 ומשהו אחוז משלוש, כמו שלמיאמי היה הלילה, והם ינצחו, והוא לא יצטרך לעשות את זה, אבל אני חושב שכן יהיה משחק שבו הוא יצטרך לעשות את זה. אני חושב שגם בהגנה, דנבר, הלילה הם עשו המון המון אוברהלפ על ג'ימי בטלר, והיה איזשהו פוזיישן אחד שאירון גורדון שמר עליו, KCP עשה אליו איזשהו צעד, כאילו עוד לפני שבכלל ג'ימי בטלר עשה איזשהו מוב, וג'ימי בטלר פשוט מצא את מקס טרוס פנוי לשלושה. הוא היה one pass away. ואני חושב שזה פשוט צריך להיעלם. כאילו, דנבר צריכה להסתכל על ג'ימי כמו שמיאמי מסתכלת על יוקיץ' ולהגיד, בוא לא נפתח לו הזדמנויות, בוא נכריח אותו להיות סקורר, בוא נכריח אותו לנסות למצוא את היתרון היחסי שלו מול אירון גורדון. וזה יהיה יותר קשה לג'ימי. אני חושב שגם ג'ימי נמצא בפלייאוף מתיש. אם אני מסתכל על השחקן שאני רואה עכשיו, השחקן שפשוט קרא את הנשמה, תלש את הנשמה של מילווקי בסיבוב הראשון, זה לא אותו שחקן. הוא נראה הרבה יותר מוטש פיזית, הרבה יותר מוטש מנטלית. גם אין למילווקי לצורך העניין, לא היה מאצ'אפ טוב מולו. לדנבר יש, זאת אומרת, אירון גורדון מצליח להפריע לו. אני כן צופה שג'ימי אבל ישתפר ככל שהסדרה תתקדם, הוא לא יהיה לו, אני חושב, משחק של 50 נקודות. כמו שהיה לו, נגיד, בפיינלס ב-2020, או כמה פעמים כבר בפלייאוף הזה. אבל כן, אני חושב שיהיה לו משחק של 30 נקודות, 28 נקודות, כאילו, אני חושב שזה כן משהו שיכול לקרות, דנבר צריכה אבל לגרום לו להגיע ל-40 נקודות, כאילו, לא לתת לו את האופנינגס האלה שהיו לו הערב, הוא סיים נראה לי עם 9 אסיסטים, וזה מתחיל לא לעשות את האוברהלפ הזה. אני חושב שהדרופ עובד להם, זה גם כן סימפטום לזה שג'ימי כאילו כבר ממש על הידים האחרונים אני מרגיש את הדלק שלו. הוא מצליח עדיין תמיד אבל, גם כשהוא עייף וגם כשהוא נראה מוטש, כאילו לזהות את המומנט, דיברת על זה כמה פעמים כבר בפלייאוף הזה, שהוא מזהה את המומנט שבו הוא צריך להיות, הוא צריך לשים סל. כאילו, הוא צריך להיכנס פה סל בפוזיישן הזה עכשיו. והטיימינג שלו הוא פשוט, כאילו, הוא משהו מטורף. כאילו, היה לו הלילה, דנבר עלו ל-44-32, נתן שלושה שהורידה ל... כאילו הורידה לתשע וציננה קצת הנגץ. אחר כך הנגץ עוד עלו ל-50-35, אבל זה היה לגמרי סל שכזה, אתה אומר, רק ג'ימי בטלה יכול לקלוע סלים כאלה. גם ברבע האחרון היה לו את השלושה שעלתה מ-92-89 ל-95-89. וכאילו זה לא... כאילו הוא לא קלעי טוב, הוא לא קלעי כזה חזק, אבל... פשוט אתה מרגיש שכאילו ברגעים האלה הוא מבין שהוא צריך להתרכז טיפה יותר, והוא עושה את זה. אז אני כן צופה שהוא טיפה ישתפר ביכולת שלו לזהות פשוט איפה החריצים בהגנה. פשוט התאים את עצמו קצת במשחק 7 מול בוסטון, אני מרגיש שהוא פשוט יקדים את ההתאמה הזאת מול דנבר. אבל מיאמי פשוט סיפור. מיאמי, בוא נפתח את זה רגע. הם פשוט סיפור. כי אף אחד אמרנו לא חזה את זה, אף אחד לא ציפה שזה מה שיקרה, וגם כשזה קרה, עדיין אנחנו לא מאמינים, כשזה קורה אנחנו עדיין לא כל כך מאמינים לזה, אנחנו כאילו לא מבינים כל כך איך זה קורה, ומתעקשים, אני כאילו עדיין חושב שיהיה 4-1 לדן, ואתה מבין, אני כאילו מתעקש לא להאמין לזה, למרות שזה... כשאני רואה את המשחקים, אני אומר, כן, מיאמי הם שם, הם טובים. כאילו, יש כמה מהלכים שאני אומר, בוא נע, לאורי ובאם פיק אנד רול, זה אמנם לא נשמע איזשהו go-to-move מטורף, אבל הלילה הם פשוט פירקו את ההגנה של דנבר עם הפיק אנד רול הזה. וחייבים לדבר על הקליעה. כי הקליעה היא חריגה. והקליעה, הטרנדים של הקליעה הם פשוט מטורפים. ואני לא בדקתי היסטורית, אבל אני מניח... שלא היו הרבה קבוצות שעלו ב-5 נקודות אחוז. קבוצות שהגיעו, אתם יודעים, רחוק בפלייאוף, כי תמיד יש אאוטלייר סטטיסטים בפלייאוף, אבל קבוצות שהגיעו, אתם יודעים, קונפרנס פיינלס, שקלו 34% בעונה הרגילה ועלו ל-39 בפלייאוף. זה כאילו לא הגיוני. הרמת תנודתיות הזאת היא חריגה מאוד, והם קולים בהפסדים, זאת אומרת, בהפסדים בפלייאוף שלהם, הם קולים 35%. זאת אומרת, גם בהפסדים הם קולים יותר טוב ממה שהם קלו בעונה הרגילה, ובניצחונות הם עולים ל-41%, שזה קפיצה מטורפת, והלילה הם גם כן היו לפי דעתי 48% או 46%. ואם למיאמי יהיו עוד שלושה ערבי קליעה כאלה, אתם יודעים, שמקס טרוס קולע, ודנקן רובינסון קולע, וקווין לאב פוגע, ואם יש להם עוד שלושה ערבי קליעה כאלה, אז יש להם סיכוי. כאילו זה, אתם יודעים, אנחנו יכולים לדבר עד מחר של שיוקיץ' הוא השחקן הכי טוב בסדרה, אבל אם מיאמי קולים 45% משלוש, אז יהיה להם נט רייטינג מטורף. כאילו, דיברנו על זה בפריוויו שדנבר קולים בערך 120 נקודות ל-100 פוזיישנים. ומיאמי בסי שלהם בסדרה מול מילווקי הגיעו ל-119, בסדרה מול הניקס הם היו ב-112, ובסדרה מול בוסטון הם חזרו ל-116 בערך. זאת אומרת, הם גם בסיס שלהם, הם לא ברמה של דנבר, הממוצעת של דנבר. אז הם צריכים או למצוא דרך להעט את ההתקפה של דנבר, כדי שאתם יודעים, הם יישארו, הם יצליחו לעמוד בקצב, או להעלות את הקצב ולקלוע יותר, ולהיות מכונה התקפית יותר משומנת. והלילה הם היו פשוט מכונה התקפית משומנת, אמרנו, הם נט רייטינג של 129, זה חריג בכל קנה מידה. אז השאלה היא, האם הם יכולים לתת עוד כמה ערבים כאלה? כי אם הם יכולים לתת עוד כמה ערבים כאלה, ואני לא פוסל לזה, כאילו אני פשוט לא פוסל שום דבר כבר במקום שאנחנו נמצאים. אז זה יכול לקרות, זה לא כל כך משנה, אז מה דנבר יעשו? אם הם קולים 45% משלוש, זה יהיה קשה לנצח אותם. ואני חושב שמה שמיוחד במיאמי, מה שמיוחד בקבוצה הזאת, זה שהם יודעים מי הם. ולצדק לא הוא כתב על זה, ואני ממש ממש מסכים עם זה, שכשדברים קשים, וקוראים להם דברים קשים כל הזמן, כאילו... הם לא קבוצה כזאת מוכשרת, אז בכל משחק כמעט הם מגיעים לפיגור. או יש איזו ריצה של הקבוצה השנייה, או שהזריקות פתאום לא נכנסות להם, והם נראים פתאום כמו ה-8 seed שהם היו כל העונה. יש להם רגעים כאלה כמעט בכל משחק. אז הרבה מאוד קבוצות שזה קורה להן, הן מתחילות להתבלבל, והן מתחילות לצאת מהתוכנית משחק שלהן, והן מתחילות לשנות דברים, ולא בקטע של, אוקיי, שינויים טקטיים, אלא שינויים בבחירת זריקות, שינויים ב... נגיד, אצל בוסטון זה היה מאוד מאוד בולט, פתאום מרקוס סמארט זורק זריקות. ומרקוס סמארט, כאילו, כשהכל הולך, מרקוס סמארט לא מעורב יותר מדי בתקפה, ופתאום כשהכל לא הולך, פתאום מרקוס סמארט אומר, רגע, רגע, אני אטפל, אני אקח את זה עליי. ו... אצל מיאמי אין את זה, כשמיאמי הם כאילו, קשה להם, הם מתכנסים יותר לתוך הזהות שלהם. כשקשה, הם לא מתבלבלים. הם נשארים באותה, בתוכנית משחק, הם נשארים במיינדסט, הם נשארים בביטחון. מקס בוסט, אני חושב, אמר את זה מאוד מאוד יפה הלילה. כלומר, לא אכפת לי כמה אני מחטיא. כאילו, זה מה שאני מצפים ממני לעשות, ואני אעשה את זה, ולא משנה לי אם אני מחטיא 15 זקות, אני אמשיך לזרוק, וזה כנראה המיינדסט שעוזר לרול פליירס שהם מועדים לסלאמס ומועדים לאיבוד ביטחון, לא לאבד את הביטחון. וזה המיינדסט שמאפשר למישהו כמו דנקן רובינסון, שיצא מהרוטציה, היה DNPCD חצי מהעונה בערך, ולבוא ולתת פאקינג הצגה ברבע הרביעי, במשחק חוץ הכי חשוב של העונה, הוא החזיר אותם למשחק. עם השלשות, עם חדירות לסל, שזה, אני חושב שדביר בשן, בטוויטר כתב את זה, או דביר או מישהו אחר מסוויפ שאני כבר לא זוכר, כתבו שהוא זרק 17 זריקות מהצבע, 15 מ-17, בסדרה מול בוסטון, וכל העונה הרגילה הוא זרק איזה 15 זריקות מהצבע. כאילו, אתם יודעים, שזה עוד פעם משהו חריג כזה, ש... who could have saw this coming, כאילו באמת. אבל באמת, אין אצלם, יכולים להיות שינויים טקטיים אצל מיאמי, נגיד כמו עם קווין לאב הלילה במקום קיילב מרטין, כי פשוט היו צריכים יותר סייז, אבל אין שינויים במיינדסט, אין שינויים בהיררכיה, אין שינויים בביטחון, וזה הדבר הכי מיוחד בקבוצה הזאת. אני חושב שזה המקור הכוח שלהם, ולא סתם עם הקבוצה שחזרה הכי הרבה פעמים פיגור 10, לא סתם עם הקבוצה שלא מתרגשת מזה שהם הפסידו משחק 6 בצורה כזאת שוברת לב, לא מתרגשים מזה שהם בלי יתרון ביתיות בשום סדרה. זאת פשוט קבוצה מיוחדת, והם לא הכי מוכשרים, והם לא הכי לא יודע מה, פוטוגנים נקרא לזה, אבל הם מאוד מאוד מיוחדים. זאת אומרת, זו קבוצה שלא זוכר קבוצה כזאת אף פעם. הם הקבוצה, הם אייציד, למרות שהם לא, טכנית הם לא אייציד, אבל הם בפועל אייציד, עם הכי הרבה ניצחונות בפלייאוף אי פעם. ואני כאילו, אני לא יכול להגיד פשוט שדנבר ייקחו את זה 4-1. אני כאילו אמרתי שדנבר, הציפייה שלי הייתה שדנבר ינצחו את זה בחמישה משחקים, כי חשבתי שבאמת דנבר היא ברמה אחת מעל מיאמי. אבל מיאמי יש להם את היכולת ללכלך את המשחק, נקרא לזה, ואם הם קולים באמת יכולים להמשיך לקלוע ככה, ששוב, אני לא יכול לפסול את זה, הם קולים 41% בניצחונות בפלייאוף. אם הם יכולים לקלוע עוד פעם מעל 40%, יש סיכוי לא רע שהם ניצחו עוד משחק. ואז זה כבר נהיה, אתם יודעים, מישהו נפצע, מישהו פתאום נכנס למייקל פורטר ג'וניור, פתאום הסלאמפ שלו נהיה יותר רציני, ויש להם את היתרון בטיעות, כי הם יכולים להגיע פתאום למשחק 6 עם יתרון. אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שיוקיץ' הוא פשוט טוב מדי בשביל שזה יקרה, ואני חושב שהוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי שזה לא יקרה, כדי למצוא את הפתרונות. לא דיברנו כמעט על Game 1, כי כאילו אנחנו כבר ב-Game 2, וכבר אני מניח שאם הגעתם לפה כבר צרכתם את כל התוכן של Game 1, אבל היה פוזיישן אחד ב-Game 1, הוא בעיניי ייצג את הגדולה של יוקיץ', שהיה 84-74, האזורית של מיאמי קצת בלבלה אותם, לאורי דפק כמה שלשות, כאילו היה מומנטום בצד של מיאמי, והיה פוזיישן תקוע של דנבר, הם הגיעו לאיזה 5-6 שניות לסוף, לא היה שום דבר שהם לא מצאו את החריץ, אבל הם לא התרגשו, יוקיץ' בא לפיק אנד רול, קיבל את הכדור באזור העונשין, ג'ף גרין עשה חיתוך לסל מאיזה בקדור, קיבל את הכדור ללאפ מיוקיץ' וכאילו הרגיע את המצב. אמרתי כאילו, פשוט יוקיץ' צריך את הזמן כדי לאבד את המצב ולמצוא פתרון. ואני חושב שדנבר תמצא פתרון כאילו למיאמי, ואני חושב שגם מיאמי לא תקלה ככה. אני חושב שזה לא, הם לא יעשו עוד פעם 129 נקודות ל-100 פוזיישנים. זה, זה בעיניי הסיפור, ואני חושב שהם יכולים, אני חושב שהם יכולים כאילו לעשות את זה במיאמי, אבל אני לא חושב שזה יקרה. זה, אני חושב שזה, זה בסופו של דבר מה שקורה, מה ש, אם אני צריך לסכם את כל החצי שעה הזאת על, על הסדרה, אני חושב שזה זה בסופו של דבר הסיכום. אני חושב שמיאמי יכולים לנצח את הסדרה הזאת, אני פשוט לא חושב שזה יקרה. וזו התקדמות מבעבר, שאמרתי לעצמי, הם לא יכולים לנצח את הסדרה הזאת. כאילו, את משחק אחד סיימתי, ואמרתי, אני לא היה שום רגע בסדרה הזאת, במשחק שגרם לי לחשוב שמיאמי יכולים, שיש להם סיכוי. משחק שתיים אני מסיים קצת אחרת, כי אני פשוט אומר, אם הם קולים, והם עשו את זה כבר, עשו את זה בסדרה מול בוסטון, והם עשו את זה בסדרה מול מיאמי, מול מילווקי, מול הניקס הם לא קלו, אבל אם הם קולים, הם צריכים רק לקלוע עוד 3 פעמים ככה, אתם מבינים, כאילו זה לא, כאילו, לא יודע, כאילו, Stranger Things have happened, אתם מבינים? אז בעיניי, השאלות הגדולות לקראת המשחק 3, שיהיה ביום רביעי, אני חושב, זה מה יהיה מייקל פורטר ג'וניור, ואיך מייקל פורטר ג'וניור יגיע, באיזה מיינדסט הוא יגיע למשחק הזה, והאם הסלאמפ הזה שהוא נכנס אליו במשחק 2, הוא one game slump, או שהוא משהו שהולך עכשיו, ייקח לו את הזמן להתאושש ממנו. שאלה השנייה זה, האם מיאמי יכול להמשיך לקלוע ככה? והשאלה, זה 2א ו-2ב, זה איך דנבר הולכים לשמור על ג'ימי? כאילו, האם הם הולכים לתת לו את האוברלפ הזה שראינו הלילה, או שהם פשוט ייתנו לו לשחק one on one מול לרון גורדון, ואז כאילו ייפתחו לו פחות אופציות. היה גם בכמה פיק אנד רולים שלו שהוא הגיע לצבע, והוא כמעט לא מסתכל כמעט על הטבעת כשהוא חודר לצבע. הם פשוט הביאו יותר מדי עזרה, והיה פעם אחת שג'ף קרין ממש נכנס לתוך הצבע, ואז KCP נשאר עם שני, עם קווין לאב וקלב מרטין, אני חושב, או מקס שטרוס בפינה, וג'ימי יוציא למקס שטרוס, מקס שטרוס עבר לקווין לאב, אתם יודעים, הרוטציות לא היו מספיק מודקות, קווין לאב קיבל שלושה פנויה. כאילו, יש דברים שדנבר יכולה לנקות בהגנה שלה, בלי לדבר על בכלל שאתם יודעים, היה כל מיני דברים בשיפוט שהלילה שהיו יכולים לקרב אותם יותר לניצחון. אז זה אני חושב 2א, 2ב, כאילו, האם מיאמי ממשיכים לקלוע ככה בהתקפה, ולהיות סופר סופר יעילים בהתקפה, ואיך דנבר הולכים לשמור על ג'ימי, כי זה שתי שאלות שהן תכלס די משלימות אחת השנייה. והשאלה השלישית אני חושב זה לגבי יוקיץ', וכי ג'מאל מרי אני די מתייחס אליו, כי אני פחות או יותר יודע מה אני מקבל ממנו, גם במשחקים חלשים שלו, שהלילה אני חושב היה משחק לא חזק שלו, הוא עדיין סיים 18 ו-10, וכאילו היה פקטור גם במאני טיים, כאילו הוא very capable second option לקבוצה אלופה. יוקיץ', אני חושב, זאת שאלה לגבי האם הוא הולך להתמסר להיותו סקורר, למרות שזה נוגד קצת הטבע שלו. ואני חושב שיש פה איזשהו קו מקביל לסטף בעונה שעברה, כי גם בעונה שעברה סטף היה השחקן הכי טוב בסדרה וזה לא היה קרוב. אבל רק עד משחק 4, רק במשחק 4 כאילו זה it materialized, וזה היה ברור שאוקיי, אין לבוסטון מה, כאילו זה הוא שבר אותם במשחק 4, עם 43 נקודות, ופשוט ירש לשוט מכל מקום, והוא לקח על עצמו את המשחק בסטייל כמו שהוא לקח את המשחק 7 על השנה מול סקרמנטו, שהוא אמר זה עליי, וזה בדרך כלל לא המיינדסט של סטף, אבל הוא הבין שזה צריך להיות המיינדסט הזה, ולקח לו, וזה גם היה קצת ביקורת שלי כלפי סטף, נגיד ב-2015, ו-2016 גם, שהוא כאילו דיפרד קצת יותר מדי, ואני חושב שיוקיץ' כנראה צריך לעשות איזשהו תהליך מקביל למה שסטף עשה בעונה שעברה, ולהיות טיפה יותר אגרסיבי לעצמו, ולא לנסות לערב את השחקנים מסביבו, כי זה היתרון היחסי שתמיד שם. כאילו, הם יכולים מייק מלון יכול למצוא את הפתרונות, כדי שהקצב של הנאגץ יחזור להיות הקצב הרגיל שלהם בהתקפה, ויהיה את האופן שוטס לכולם, ומייקל פורטר ג'וניור יקבל את הזריקות שלו, וקי סי פי יקבל את הזריקות שלו וזה. אבל לא בטוח שהיתרון היחסי הזה יהיה שם, כי ההגנה של מיאמי היא באמת, באמת נוזלית. היא כאילו יכולה, הם בכמה מקומות בו זמנית, הרוטציות שלהם הם כל כך טובות, כאילו באמת, הם לא מהססים, הם לא מהססים בהגנה. זה קצת, אנחנו מדברים בדרך כלל על היסוס במובן של התקפה, אבל אני חושב שיש המון המון ערך גם בחוסר היסוס בהגנה. כאילו זה שאתה, אני עכשיו רץ, עושה את הקלוז-אוט הזה בצורה הכי חזקה שאני יכול, ואני לא עושה קלוז-אוט שאתם יודעים, אני מעיף את היד ומתעופף לקהל, כמו שג'ף קרין עשה הלילה בשלושה של קווין לאב, אלא אני, או ג'מאל מרי גם כן בשלושה של דנקן רובינסון ברבע הרביעי, אלא אני עושה קלוז-אוט ואני נשאר עם השחקן אם הוא חודר לסל. אני חושב שזה מיאמי, הם באמת רמה אחת גבוהה מעל הליגה, אני חושב, במחויבות ההגנתית שלהם, אני אקרא לזה. אבל מול יוקיץ' פשוט אין להם מה לעשות. אין להם פתרון אליו. ואני חושב שזאת השאלה השלישית. איך הוא הולך להגיע? מה יהיה המיינדסט שלו לקראת המשחק הבא? ובאופן כללי, אני חושב שגם ההקבלה בין יוקיץ' לסטף היא מאוד מאוד, היא לא רק בפיינלס הזה, כאילו, בדינמיקה של הפיינלס בעונה שעברה לעומת הדינמיקה השנה, אלא בהשפעה שיש לו על המשחק, והעובדה שהוא סוג של יוניקורן, שאי אפשר לשכפל אותו. כאילו, סטף, אנחנו מנסים לשכפל אותו, כי טכנית אפשר לעשות את זה. טכנית אפשר לזרוק יותר שלשות, ואתה אומר, הוא פיזית הרי הוא לא יוניקורן, הוא ההפך מיוניקורן. אבל אי אפשר באמת להיות סטף. כאילו, הקשר העין יד, היכולת שלו לקלוע מכל מקום, סריקות סופר קשות, זה משהו שאי אפשר לשכפל אותו בשום מקום. מעבר למיינדסט הקבוצתי שלו והיכולת שלו להעצים את הכישרון של שחקנים אחרים. ויוקיץ' הוא פשוט יוניקורן מבחינה פיזית. כאילו, נדיר, מה זה נדיר? אין כזה דבר. כאילו, שיש לך יכולת קליעה של דרק, ויכולת מסירה וניהול משחק של סטיב נש על הגוף של סבוניס. כאילו, אין דברים כאלה. אז אני כאילו חושב ששניהם יוניקורנים פשוט במובנים שונים, אבל שניהם כנראה צריכים, היו צריכים, צריכים בהווה עם יוקיץ' והיו צריכים בעבר עם סטף, לעבור איזושהי אבולוציה של, אוקיי, אני באמת רוצה להיות שחקן קבוצתי, ואני מבין שזה הסגנון משחק הנכון, וזה למה אני נגיד מאוד מאוד אוהב את סטף, אבל יש רגעים שבהם אני צריך פשוט ללכת ליתרון היחסי שלי שהוא תמיד שם. וזה מרגיש שלא בטוח שדנבר יצטרכו את זה מיוקיץ' במשחק 3, אתם יודעים, דיברנו על זה עם KCP ומייקל פורטג'ון, פתאום פה קולים את השלשות שלהם, ומיאמי לא קולים את השלשות שלהם, הם לא יצטרכו את זה. אבל יהיו רגעים בסדרה הזאת, אני חושב שהם יצטרכו את זה. שהם יצטרכו מיוקיץ' להיכנס למוד הזה, הרבה יותר במחויבות, כאילו תהיה מחויב לביט, תהיה מחויב למה שאתה מתכנן לעשות. זהו, אני חושב שזה לגבי הסדרה. אנחנו הופכים למיאמי, ואני שוב יהיה מאוד מאוד מופתע עם דנבר לא ינצחו את הסדרה הזאת, אבל אתם יודעים, אני כבר, מה אני מבין? אני אנצל כבר את הבמה, אם אני פה, לדבר על עוד כל מיני דברים שקורים ברחבי הליגה. אתם יודעים, כאילו, הפיינלס זה המופע המרכזי, מן הסתם המופע הכי חשוב, אבל יש גם דברים שקורים מסביב. בוב מיירס עזב את גולדן סטייט. יש שאומרים שהוא ראה את ה-CBA החדש ואמר, "Fuck it, I'm out of here." אני חושב שזה פשוט, זה, יכול להיות שזה גם זה, אבל אני מניח שזה פשוט, הוא מבין שזה דאונהיל מפה, הוא מבין שזה הזמן לעזוב, יכול להיות שיהיה פה, שיש עוד איזשהו רן לקור הזה, אבל בסופו של דבר ההחלטה לא לממש את הנכסי דראפט שהיו להם, שהפכו להיות וייזמן וקמינגה ומודי, כדי לשפר את הקבוצה מסביב לסטף, שזאת החלטה הגיונית, כי בסופו של דבר הם גם ככה $200 מיליון משכורות, אז כאילו אם הם היו מביאים וטרנים, הם צריכים גם לשלם להם. אבל ההחלטה הזאת בסופו של דבר לא הצליחה. כאילו אפשר להבין אותה, אפשר לנסות להצדיק אותה, אבל היא לא הצליחה. זאת אומרת, וייזמן כבר הפך להיות גרי פוליטן ג'וניור, וקמינגה לא שיחק בכלל ברגעים המחרים בפלי אוף. וכאילו גם הוא מאוד מאוד רע, הוא עדיין מאוד מאוד גולמי. כאילו גם אם קמינגה באמת יהפוך להיות אולסטאר בשביל שלב, זה משהו שיקרה עוד 3 שנים במינימום, אני מרגיש. ואז כבר הפריים של סטף כבר, הוא לא, זה כבר אחרי הפריים של סטף. למרות שסטף יכול להמשוך את הפריים שלו, אתם יודעים, הוא יכול להיות גם בגיל 40, אולי יכול להיות שחק ברמה שהוא משחק בה. לא הייתי פוסל לזה. אז מיירס עוזב, זה ישפיע בעיקר, אני חושב, על הערכת חוזה של דריימונד, כי דריימונד ומיירס הם מאוד מאוד קרובים, ומיירס הוא סוג של הלוחש לדריימונד. הוא גם אמר למייק דנליבי, כאילו, אם אתה צריך עזרה עם דריימונד, דבר איתי. ואני כאילו מאוד מאוד מתעניין במה קורה שם, כי אני חושב שזה, זה פשוט הדמות הראשונה מהצוות הזה ששלט בליגה בעשור האחרון, פחות או יותר, של סטף, דריימונד, קליי, סטיב קר ובוב מיירס, שעוזב. החבר הראשון בלהקה שעוזב. וזה פשוט מעניין יהיה לראות את האם זה מוביל לטרנד של הזיבה, או שפשוט יחליפו אותו וימצאו את הדרך להמשיך את ההופעה הזאת. אני חושב שהווריורס נמצאים במקום קצת בעייתי. זה קצת אנדרסטייטמנט, אבל זה מה שאני חושב. הם צריכים למצוא את הדרך לבנות הקבוצה סוג של מחדש סביב סטף. כי הקונספטים שעבדו בעונה שעברה ועבדו בשנים קודמות כבר לא בהכרח קיימים, כי הליגה הדביקה את הפער. הליגה משחקת כבר את הכדורסל היפה של הווריורס. הווריורס באיזשהו מובן ניצחו. הם היו light years ahead, ועכשיו בעצם כל הליגה היא בעצם light years ahead עכשיו. כאילו, כולם בעצם משחקים כמו הווריורס. יש הרבה מקומות שבהם עוזרי מאמן של הווריורס הפכו להיות מאמנים כבר. כאילו זה קצת כמו שקרה לספרס, מרגיש ב-2016-17, אני זוכר, עשיתי איזושהי הרצאה באוזנבר, ומישהו שאל אותי על ספרס, וספרס תמיד היו ה-head of the curve, הם תמיד היו כאילו עם מוצאים את ה-international prospects, כאילו שאף אחד לא מכיר, והם התחילו את השלשה מהפינה, והם גם היו כאלה מהראשונים, אני חושב, שהתחילו את הירידה להגנה ולוותר על ריבאונד התקפה, הם תמיד היו כאילו באיזשהו ה-head of the curve לעומת שער הליגה, ובאיזשהו שלב, עם האנליטיקס שנכנס, ובאזור 2016-17, אחרי שגם דנקן פרש, כאילו כבר לא היה להם כישרון, וגם לא היה להם יתרון יחסי, זאת אומרת, היתרון היחסי שלהם הפך להיות שהם פשוט, אוקיי, פופ הוא מאוד מאוד חכם. אבל זהו, כאילו לא היה להם יתרון יחסי מעבר לזה, בטח אחרי שקוואי עזב. ואני מרגיש שעם הווריורס אנחנו מתקרבים לנקודה הזאת, כאילו היתרון היחסי שלהם היה שהם הבינו את מהפכת השלשות, והיה להם את הכלים ליישם את מהפכת השלשות הרבה לפני כולם, וכתוצאה מזה לפתוח את המשחק ולשנות את הגיאומטריה של המשחק, ועכשיו אני מרגיש שכבר כולם עשו את זה, והיתרון היחסי שלהם עכשיו הוא סטף, הם פשוט צריכים לבנות סביב סטף, כי סטף הוא עדיין אחד מהחמישה שחקנים הכי טובים בעולם. זה לגבי גולדן סטייט. מילווקי, חתימו מאמן חדש, אדריאן גריפין, אין לי מושג, אף פעם לא ראיתי אותו מאמן, גם לקמת את האימפקט של מאמן בשלב הזה, זה קצת מיותר, גם אני חושב שיהיו עוד מובים באוף סיזן, שרק אחריהם נוכל באמת להעריך את הסיכוי שלו ואת ההשפעה שלו, אם בכלל. אני כן חושב שמילווקי צריכים לחשוב על אלטרנטיבה לברוק לופז. כאילו, אני חושב שהם כן יכולים להחזיר את הסגל מהעונה שעברה. אתם יודעים, קצת טוויקים, או לא שיש להם יותר מדי גמישות עם תקרת שכר והסיבי החדש, אבל הם יכולים למכור לעצמם שהקבוצה הזאת, אתם יודעים, יאניס נפצע בסיבוב הראשון השנה, ומיאמי הם פשוט קבוצה ממש ממש מוזרה, כאילו הם האייציד הכי טובים בהיסטוריה. אתם יודעים, אתם יכולים למכור לעצמם כאילו של, בסדר, אנחנו לא חייבים לעשות שינויים דרסטיים. אבל אני כן חושב שברוק לופז זאת חוליה חלשה, אם כאילו הייתי צריך לבחור איפה לעשות שינוי, הייתי הולך לכיוון של ברוק לופז, כי יאניס יכול להיות סנטר, וצריך להיות סנטר, ואני חושב שזו האבולוציה במשחק שלו צריכה להיות שהוא צריך להיות פול טיים סנטר, בטח בפלי אוף. כי זה גם שומר אותו באזור הטבעת, וזה גם שומר אותו באזור הטבעת בצד השני, והוא יכול לשמור גם השחקנים, כאילו, יאניס כסנטר זה פשוט הרכבים הכי טובים של הבאקס כבר שנים. פשוט הם לא רוצים ללכת לשם, כי הם רוצים לשמור על יאניס, וכי יש להם את ברוק לופז שהוא אחלה שחקן. אבל אני חושב שכל את ברוק לופז שם, אז הם לא, they won't tap into it. הם לא ילכו עד הסוף עם המודל הזה, ואני חושב שהם צריכים ללכת למודל הזה עד הסוף, כי גם יש להם את פורטיס, ופורטיס מקבל איזה 11 מיליון דולר לעונה, ואין היגיון בלשלם ל-11 מיליון דולר לעונה, לשחקן שמשחק 13 דקות, 14 דקות, 17 דקות בפלי אוף, שזה מה שפורטיס שיחק העונה. כאילו, אם כבר אתה משלם לו, אז תן לו לשחק, ופורטיס הוא אחלה שחקן. אני חושב שאם הם יצליחו לשנות את הרוסטר ספוט, את הסלרי סלוט הזה של ברוק לופז, לווינג, או לעוד שחקן יוצר בקו האחורי, סטייל ג'ורדן קלרקסון, זה יכול להיות גיים צ'יינג'ר מבחינתם. כי אני פשוט חושב שברוק לופז בהרבה מאוד סדרות יצליחו להוריד אותו מהפרקט, הדרופ זה משהו שעובד בעונה רגילה, זה לא עובד בפלי אוף, ובזה יהיה מעניין לראות מה אדריאן גריפין יעשה. יהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות את זה, כי ברוק לופז הוא פרי אג'נט, ואז כאילו מסבך את כל הסיפור הזה, אי אפשר פשוט לעשות עליו טרייד. גם אני לא יודע כמה קבוצות ירצו סנטר מזדקן, עם כמה שהעונה האחרונה וכל העונות האחרונות במילווקי היו איזושהי דחייה מחודשת של הקריירה שלו, זה לא יודע מה הטרייד ואליו שלו, לכן מילווקי הם קצת בבעיה. פילדלפיה בכלל אין מה לדבר עד שלא נדע מה קורה עם ג'יימס הרדן ואיך הקבוצה, מה הסגל של הקבוצה הזאת בעונה הבאה. ניק נרס זה מינוי ראוי לכל הדעות. פיניקס החתימה את פרנק ווגל, שגם שם אני רוצה לראות איך הסגל הזה נראה בסוף, מה הרול פליירס שהם ישימו מסביב לבוקר וקיידי, מה הם יעשו עם אייטון, מה הם יעשו עם קריס פול. רק אחרי זה באמת נוכל לדעת מה ווגל יכול לעשות ומה התקרה של הקבוצה הזאתי. אבל שוב, אני חושב שגם דנבר וגם מיאמי יכולות להרגיש מאוד מאוד טוב עם עצמן לגבי השנים הבאות. כי ה-CBA החדש בעצם מאוד מאוד פוגע ביכולת של קבוצות לבנות ביג סריז. וזה למה עכשיו יש סיפור מאוד מאוד גדול עם הערכת חוזה של ג'לן בראון, כי בעצם אם בוסטון נותנים לו את הערכת חוזה הזאת, אז הם קצת נועלים את עצמם לקבוצה הזאת. כי יהיה להם קשה להעביר אותו בטרייד אחר כך, למרות ש... אם רוצים להעביר אותו בטרייד, יכול להיות שעדיף להם לתת לו ערכת חוזה ואז לנסות להעביר אותו בטרייד, כי אז יהיה להם יותר אופציות. כי אם הם לא עושים את זה, אז בעצם אם הם לא עושים את זה, אז דבר שם ברור שהם הולכים לעשות עליו טרייד, אבל רק קבוצות שיודעות שהוא הולך לחתום אצלן ירצו לתת עליו משהו. מצד שני, אם הם מחתימו אותו על ערכת חוזה, אז יהיה קשה לקבוצות קצת להשוות משכורות, כי הוא הולך לקבל איזה 50 מיליון דולר. קיצור, זה מורכב, אבל זה בעיקר אומר שהקבוצות שיודעות להשיג שחקנים בזול להשיג שחקנים תורמים בזול הולכות לשגשג. ומיאמי היא הקבוצה לדבר הזה, זאת אומרת, תראו את כל מה שהם עושים עם ה-Undrafted Guys וג'ימי בטלר הוא בחירה 30 בכלל, ובמה דבר הוא בחירה 13, כאילו, גם טיילר הירו אני חושב בחירה 14, כאילו, אין להם כמעט בחירות גבוהות ברוסטר, היחידים זה אולדיפו וקווין לאב, שקווין לאב הוא ביי-אוט גיא, ואולדיפו הוא, לא יודע, מקבל איזה סכום מסוים, אבל לא מינימום, אבל גם לא הרבה יותר מזה, והוא בכלל הוא פקטור. דרך אגב, קודי זלר, הוא גם כן בחירה גבוהה, עכשיו נזכרתי בזה. איזה דראפט נוראי, זה היה 2013, אלוהים ישמור. איפה הייתי? הלכתי לאיבוד. אז דנבר ומיאמי הם כאילו קבוצות שה-CBA החדש כאילו עוזר להן. ופותח להן את הדרך עוד טיפה, כי יש להם ביג טו לשתי הקבוצות האלה. גם ג'ימי בטלר ובאם זה ביג טו. בפלייאוף לפחות, שאני חושב שהם יותר טובים מלברון ודייביס, נגיד, בפלייאוף הזה. וג'מל ויוקיץ' ברור שהם בטיר משל עצמם. אז אם יש לך את ג'מל ויוקיץ', ויוקיץ' הוא גם שחקן שמעצים את כל השחקנים מסביבו, אז יכול להיות שאתה רק צריך to churn around the role players, כאילו, ואם ברוס בראון עכשיו מקבל חוזה, סבבה, בואו נמצא את הרול פלייר הבא, שכאילו נמצא בסיטואציה לא מדהימה, ויפרח פה ליד יוקיץ'. ואז בעצם הם לא צריכים אף פעם להגיע ללאקשרי טאקס, או לעבור את הלאקשרי טאקס ברמה שמגיעים לסקנד אייפון. ומיאמי הם בסיטואציה אחרת, כי הם כבר עכשיו קרובים מאוד לאפרן, וגם גייב וינסנט וגם מקס טרוס הם שחקנים חופשיים, ואז כאילו מה קורה עם זה. ומצד אחד אתה אומר, אני ברור שאני רוצה לשלם להם, כי הם פאקינג גייב וינסנט הכל היה מוביל בקבוצה בפלייאוף ובסדת גמר, ומקס טרוס, אתם יודעים, כאילו הביא אותי בכלל לנצח את הפליין בכלל. ומצד שני זה מיאמי, הם יכולים למצוא שחקנים כאלה בזול, זה מה שהם עושים, והם לא רוצים אולי גם לחזור על הטעות שהם עשו עם דנקן רובינסון, למרות שבדיעבד אולי מתברר שזה לא טעות, כי הוא, הנה הוא פודה את הצ'ק. אז הם שם בהתלבטות מאוד מאוד גדולה, אבל הם כן קבוצה שאני חושב שיכולה להתמודד עם זה. קבוצה כמו מילווקי לצורך העניין, יהיה להם יותר קשה כי הם בנויים כביג 3, ואז כל שינוי שהם עושים, זאת אומרת, הם לא יקבלו value. אם הם רוצים לרדת מהסקנד אייפרין ולהוריד את הלאגז'רי טקס ביל שלהם, אז הם צריכים לחתוך בשומן החי, או כאילו, אתם יודעים, לעשות טרייד של 3-1, ואז כאילו להתחיל לשחק עם זה, וכל טרייד כזה בעצם, הם לא יקבלו את הוואליו שיש להם היום. כאילו, גם אם עושים עכשיו טרייד על ג'רולי די, הם לא יקבלו פייר וואליו עליו, בטח כשהוא אומר שהוא הולך לפרוש בסוף החוזה שלו. יאניס מן הסתיים לא יעשו, ומידלטון גם כן, אתה לא תקבל שום value עליו עכשיו. גם לופז כנראה שלא. אז הם נמצאים באיזשהו מקום בעייתי, אז אם אני מסתכל קדימה, גם דנבר וגם מיאמי יכולות להרגיש יחסית טוב, דנבר מן הסתיים יותר, אבל גם מיאמי יכולות להרגיש יחסית טוב עם המקום שבו הן נמצאות, גם going forward עם ה-CBA החדש. זהו, דיברתי מלא. די, מספיק, 52 דקות, יאללה, קדימה. אני עדיין הולך על דנבר ב-5, עד שמיאמי יקלעו אותי החוצה, ויאללה, שיהיה לנו אחלה פיינלס, פרק הבא בטח אורן יעלה פה עם מישהו, ותאזינו, תמשיכו להאזין, מאוד מאוד מעריכים את זה שאתם מאזינים ושאתם פה איתנו, לא מובן מאליו, בטח בכל... לא יודע, בוקקת התוכן שעוברת על העולם תוכן הזה, על הדומיין הזה בתקופה האחרונה. באמת יש המון המון פודקאסטים, המון המון כתבות, המון המון תוכן, ואם הגעתם עד לפה, אז אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, וכיף לנו שאתם פה, וכיף לנו להיות פה בשבילכם. ואם יש לכם עוד פידבק ודברים שאתם רוצים לשפר, רוצים לשמר, רוצים להגיד באופן כללי, כנסו לדי-אם שלנו, או פשוט, לא יודע, דברו איתנו בטלפון, במייל, מה שעובד לכם. שיהיה לכם אחלה שבוע, ויאללה דנבר.